חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. לא צפיתי בשידור החי מהדיון בבגץ הנבצרות היום, אבל ממה שצוטט באתרים למדתי כי נציגה של היועץ המשפטית לממשלה בערב מיירה אמר, ודאי בשמה, במשטר דמוקרטי לא ייתכן שמי שלא נבחר ידיח ראש ממשלה. והוסיף, מעולם לא הייתה לה סמכות להכריז על נבצרות של ראש ממשלה. אז עכשיו אני כבר לא מבין כלום. הרי זאת טענתם של מי שחוקק את חוק הנבצרות, כלומר את התיקון לחוק יסוד הממשלה, כך שלא יאפשר להכריז על נבצרות ראש ממשלה, אלא מטעמי בריאות, וגם אז רק הממשלה יכולה לעשות זאת. אבל בשנים האחרונות דווקא למדנו כי בערב מיירה חושבת שלא רק מטעמי בריאות, גם מטעמים של היותו עסוק מדי במשפט שלו, או מקבל החלטות קיצוניות ולא סבירות. נדמה לי שכך אפשר היה להבין מתשובותיה בדיונים קודמים בסוגיית הנבצרות. עכשיו ברור ככה, כיוון שזה מה שהיא אמרה, וכיוון שבין ראש הממשלה והיועמ"שית שוררת אותה מידת אמון כמו בין ישראל ואיראן, נתניהו היה בטוח שהיא זוממת להדיחו, והורה לחוקק את החוק. והיועמ"שית דורשת לפסול את החוק שאומר בדיוק מה שהיא אומרת, כי הרי היא חושבת שאין ומעולם לא הייתה לה סמכות להכריז על נבצרותו של ראש ממשלה. עכשיו זה כבר לא עניין עקרוני שבו היא לא יכולה להיות לה התנגדות עקרונית לחוק, חוץ מאשר שהוא מיותר, אבל נומלי, אתם יודעים כמה חוקים מיותרים יש? עכשיו זה כי החוק פרסונלי, ונתניהו לדעת המושחת. יכול להיות שאם היה אדם חכם אחד מכניס את נתניהו ובערב מיירה לחדר, ונותן לשניהם שתי סתירות לחי איומות, ושואל, תגידו, אתם השתגעתם לגרור את כל המדינה למהומה כזאת על כלום? אולי חלק גדול מהקרע והשסע והסרבנות וחילול הקודש והנזק היה נחסך לנו? עוד לא מאוחר מדי, חג שמח.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני רוני ברון, ואני היום השוטר הרע. ראיתי בעיניים קלות, לפעמים עם לחלוחית, מכאב או מהתרגשות, את סדרת המופת של כאן 11 האחת. חן טלוויזיה במיטבה, כבוד לאכסניה, כאן 11, כבוד ויקר ליוצרים, סים קדמון, אמנון רבי וגילה טוקטלי, וכבוד ותודה למשתתפים, לטייסים, לנווטים, למפקדים ועוד ועוד. מתפקידי הציבורים יש לי היכרות, הייתי אומר, די עמוקה עם חיל האוויר ומפקדיו. ראיתי אותם בתפארתם ובכאבם. הבנתי את גדולת הנפש של האמיצים שבבנינו, המוכשרים שבלוחמנו, ולמדתי להריץ את היושרה שביכולת חיל האוויר לתחקר את עצמו לעומק ולהגיע לאמת הצרופה, גם אם כואבת, אך זו שניצבת מעל הכל. בחצי השנה האחרונה כינו שרים בממשלה את אותם טייסים, צפונבונים, מוגלה, סרבנים, משתמטים, מיוחסים ועוד כינוי גנאי. זה הרתיח את הדם. אבל כמאמר התלמוד, הכל לפי המבייש והמתבייש, בהכירי את השרים המכהנים, היה לי ברור מי הם אלה שצריכים אכן להתבייש. הסדרה כאמור נפלאה, בלשון הצעירים מהממת, וכאן מגיע השוטר הרע. זהירות ספוילר. בפרקי הסיום של הסדרה, ברעיונות עם שני אלופים, איתן בן אליהו וגיל רגב, נאמרו דברים שטלטלו אותי. בדיון על התקיפה בבהנה, שהשיגה את היעד הנדרש אך הסתיימה באסון גדול, מתחו חלק מהמשתתפים ביקורת על החלטות של האלוף בן אליהו, אז טייס צעיר, שהוביל את מבנה היירות, בדרך חזרה הביתה. כשנשאל על אחריותו לאסון, דחה את הטענה והשיב תשובה ממנה השתמעה סוג של התחמקות, אולי אפילו רמז לתפקוד חסר של אלה שהופלו אל מותם. בתמונת הסיום של הסדרה, אומר האלוף רגב, לא ארצה שהנכד שלי יהיה לוחם. לא ארחיב. רגב בדמעות מסביר את דבריו הקשים במשפט כי ארצי שינתה את פניה. איתן בן אליהו טיפס מדרגת סגן לדרגת אלוף והיה למפקד חיל האוויר. חבריו לטייסת הגיעו לפסגות אף גבוהות מאלה. הכל ידעו את הסוד, אבל שמרו עליו מפני אחרים עד היום 50 שנה. ומה על האתוס של תחקירי חיל האוויר והאמת הצרופה? את כאבו הנורא של האלוף גיל רגב אני יכול להבין. גם אני סבור כי ארצי במידה מסוימת שינתה את פניה. אבל מי שהיה טייס נפלא, ולימים ראש אגף כוח אדם במתכל, לא יכול, לעניות דעתי, להמליץ לנכדו לא להתגייס לקרבי.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני בר-און ואריה אלדד.
ערב טוב רוני.
ערב טוב אריה.
גם אני ראיתי את הסדרה הזאת, היא הייתה מאוד, חידשה לי בהרבה מאוד דברים שלא ידעתי, ואני מצטרף לדעתך שאלוף בדימוס בצהל לא יכול לקרוא לנכד שלו לא להתגייס.
ואת הסוד, ואת הסוד של איתן בן אליהו ושל הטייסט ידעת?
לא, לא ידעתי, לא ידעתי. והדבר החשוב היה שם שהוא מנע תחקיר. מעלה תחקיר והגיע להיות מפקד חיל האוויר המשתבח בתרבות התחקירים.
האמת היא שכולם בעצם מנעו את התחקיר. אם הם ידעו, זאת אומרת, והם אמרו, כולם נשאלו, לרבות דן חלוץ, שעוד היה, אחרי שהיה מפקד חיל האוויר, גם היה רמטכ"ל, אמרו, אתם על זה תשאלו את איתן. לרבות אותו מפקד מבנה, או מוביל מבנה, שהיה אמור להיות מבנה העירות, ולבקשת איתן החליף, נתן, היה אמור להיות מבנה התקיפה, ואיתן אמר לו, תן לי את העירות, כי אני, כי כולם הבינו שהוא רוצה להפיל עוד מיג, שזה תכלית ראויה, אבל...
עכשיו, 5 בערב, עם רוני בר-און ואריה אלדד.
האורחים והמפיקים שלנו הערב, שמואל בן סימון ואסף נבו? לא, אפרת קורמן הוא שמואל בן סימון. אפרת קורמן הוא שמואל בן סימון, אחראי על השידור בני שאולסקי, ונאמר שלום וערב טוב לגלעד ארדן.
שלום אקסלנסי, מיסטר אמבסדור, מה שלומך?
בסדר רוני, שלום לך, שלום אריה, שלום המאזינים.
שלום לכם.
כולם פה מוחאים כפיים אתמול.
חוץ ממני.
יש הרבה למחוא להם כפיים.
לא, לך מוחאים כפיים.
לא, אני בורג קטן במערכת.
בורג קטן, אבל אתה כותב, עשינו היסטוריה, סוף סוף קיבלנו את הפטור מוויזה.
אני רוצה להגיד לי, ידידי לא מספיק גדול כדי לעשות מעצמו כזה קטן.
בדיוק, אתה רואה שהוא זוכר את מה שאמרתי לו, שעוד הוא היה בחיתולי המנהיגות שלו.
בשש, בשש.
אבל זה נכון שאחרי 2000 שנה שחיכינו לפטור מוויזה, עכשיו קיבלנו אותה, אבל קיבלנו גם 30 או 40 אלף פלסטינים שנכנסו אלינו בהרשאה.
לא, זה מה ש... איזה הפתעה שאתה מעלה את זה דווקא כדבר הראשון, אני בהלם.
כי זה מה שמטריד אותי, לא אכפת לי לעמוד בתור בתל אביב, והשפילו אותי בשגרירות בירושלים, ואני שונא אותם על זה.
אבל אתה חי בתוך החברה הפלסטינית, מה זה מפריע לך שבאים גם אמריקאים?
שהם נשארים ככה.
שהם נשארים ככה. תשאלו אותי גם שאלות.
אני רוצה לדעת, האם, מה יקרה כשייכנס אחד כזה מעזה או מרמלה, ולא יעזוב? מה יגידו אמריקאים כשנגרש אותו בביתה?
אני אהיה השוטר הטוב בחלק הזה של
הרמלה. אריה, תרשה לי רגע. תראה, מה לעשות? לפעמים באמת אי אפשר לאחוז את המקל משני קצותיו. ובמקרה הזה, זה תוכנית שאנחנו שנים רצינו להצטרף אליה. אני באמת שמח שהייתה לי הזכות לפני 2.5 כשגריר בוושינגטון לשים את זה במקום הכי גבוה על סדר היום, וגם להקים צוות עם מיורקס, השר להגנת המולדת, וגם לזהות שזה שהם מסרבים להרבה חיילים משוחררים לתת להם ויזה, כי הם חושבים שצעיר ישראלי בין 22-3 שעוד אין לו תואר ועבודה, אז הוא כמו כל צעיר בעולם, ואולי הוא חשוד בהגירה לא חוקית, זה דבר צריך לשנות אותו, כי אצלנו כל תהליך הבגרות, מה שנקרא, נדחה בגלל השירות הצבאי. אז זה היה אחד הדברים שהביאו לפריצת הדרך. חשוב לי שהמאזינים יבינו. אבל באמת עשו, כל משרדי הממשלה נרתמו, וכל הממשלות פה פעלו.
אבל עכשיו תסביר לאריה, למה הטרייד-אוף נכון?
אז עכשיו, הטרייד-אוף נכון... בגלל שקודם כל את היתרונות זה לא רק עניין ההשפלה, זה גם חשוב שכל מדינות העולם יראו שהקרבה בינינו לארצות הברית, שהיא נכס אסטרטגי, גם באה לידי ביטוי בזה שאנחנו כלולים בתוכנית הפטור מוויזה, זה משדר משהו, זה מחזק את העוצמה האסטרטגית של ישראל, זה לא רק הנוחות והפטור מהרעיון והאגרה, והמחיר של זה, אם בעבר באמת לא היו אמצעים טכנולוגיים, אני שוחחתי על כך אישית פעמיים עם נדב ארגמן כראש שבק, שהייתי שגריר בוושינגטון, ושאלתי אותו האם יש להם פתרונות טכנולוגיים היום, ולא רק טכנולוגיים, לסיטואציה הזאת שיגיע אמריקאי, וצריך להבין, בתקשורת קוראים לזה פלסטינים, מדובר באזרחים אמריקאים ממוצא פלסטיני, ואין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להמשיך לנהוג בהם באופן שונה, אלא אם כן, כמובן, אריה, יש לגביהם איזשהו מידע מודיעיני שאמור לעורר חשד.
לא, אני לא מדבר על אלה שיש.
רגע,
לא מדבר על אלה שיש עליהם אינדיקציה.
ואז השב"כ יקבל ומקבל את כל הסמכויות, לתחקר אותם וכו', כמו לגבי כל אדם, דרך אגב.
נכון.
ברור שאם מי שיש לו פה משפחה בעזה או בחברון, זה ודאי מדליק אצל השב"כ איזה שהם סימנים שהוא רוצה לבדוק אותם.
לא משפחה, הוא האלו... בעצמו בא מעזה. הוא גר בעזה 50 שנה.
אריה, אפשר לשאול שאלה בבקשה.
אבל יש לו דרכון אמריקאי.
כמה כאלה אמריקאים עם אזרחות אמריקאית אתה חושב שגרים כיום בעזה כפלסטינים?
בעזה הם מדברים על כמה אלפים, ביהודה ושומרון כמה עשרות אלפים.
אוקיי, אז אני לא מכיר את המספרים האלה, אבל אני יודע שהשב"כ נתן חותמת כשרות לתוכנית הזאת. אף אחד לא כפה עליו לקבל את זה, למרות, ואם היו, הם היו חושבים אחרת ביטחונית, הם היו משמיעים את עמדתם, ואני מניח שהעיתונאים היו יודעים על המידע הזה. מבחינתי, אם ראש השבק אומר לי שהם יודעים לסגור כל פרצה ביטחונית בנושא הזה, אז אני חושב שבזאת תם הדיון.
אתה יכול לומר בלב שלם שלגורמים הביטחוניים הרלוונטיים, שבק, ואם נשאלו גם גורמים אחרים, אז גם הגורמים האחרים, לא הציבו סימן אין כניסה לתהליך, מבחינת הפחדים של אריה, או החששות של אריה, ושל עוד לא מעטים.
אני תארתי לכם שיחה שלי עם ראש השב"כ לשעבר, נדב ארגמן.
רק לא סיכמת אותה.
שיחה אישית שלי איתו, לא שמועות.
אוקיי.
שאמר לי שאם זה יהיה המכשול בינינו לכניסה לתוכנית הפטור מוויזה, זה אולי פחות נוח לשב"כ, אני לא אגיד שלא, מאשר המצב שהיה קודם, אבל אתה מכיר את ענייני סדר העדיפויות. והשב"כ אומר, אם זה המכשול, אנחנו יודעים להתמודד עם זה. אז בזאת, תם חלקי.
עכשיו תגיד לי, באיזה חברה, בחברת איזה מדינות אנחנו נמצאים ברשימת ה-VIP, או אלה שלא צריכים ויזה לארצות הברית?
מדובר ב-40 מדינות. מדינות מתוך 193
שזה לא הרבה, כן, זה יפה, זה רשימה מכובדת.
נכון, אבל זה כל המדינות שאתה מצפה שיהיו, קנדה, אוסטרליה, בנות הברית הטבעיות וכו', כן. אני לא זוכר אם זה כל האיחוד, זה לא כל האיחוד האירופי.
אוקיי.
מה שצרם כמובן כל השנים, ואני לא רוצה להגיד מדינות שאז יגידו שאני לועג להם או חושב שהם בסטנדרטים נמוכים משלנו, אבל היה באמת הרבה חוסר היגיון, כשאתה רואה את רשימת המדינות, אתה רואה מדינות, חלקן ממזרח אירופה, כאלה שלא חולקות עם הממשל האמריקאי מודיעין כל כך אינטימי כמו שאנחנו חולקים איתו,
okay.
ומבצעים תרגילים צבאיים וכו', ואז אתה רואה שהאזרחים שלנו בעצם סוג של מופלים לרעה לעומת אותן מדינות. אז זה מאוד צרם, אני חושב שהרבה שנים... שוב, זה לא קיבל מקום מספיק גבוה בסדר העדיפויות, וטוב שעכשיו...
עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, ברוח הימים האלה, זה גם סוג של איזה משהו שנתנו בתמורה למהלכים של הציר הנרקם, ארצות הברית, סעודיה, ישראל, משהו שאנחנו קיבלנו?
ממש לא. זה תהליך שהתחיל...
אתה יודע, כי עוד יחברו את זה, כן הגרעין בסעודיה, לא גרעין בסעודיה.
לא, אני מניח שעוד יהיו מספיק דיונים על התמורות לגבי ההסכם שהלוואי שיחתם עם סעודיה, בין אם זה בתחום של הפלסטינים או בתחום הגרעין הסעודי וכו'. הוויזות לא קשור לדעתי, התחיל הרבה לפני... וככל שאני יודע, האמריקאים לא קרחו את זה בשום דבר, ומגיע להם, מגיע להם באמת כל הכבוד, למרות שיש לנו איתם חילוקי דעות עם הממשל הנוכחי בהרבה תחומים, בנושא הזה, וגם בנושא הסעודי, מגיע להם הכרת הטוב ותודה מקרב לב.
שאלה אחת, שאלה אחת על הדיון בנבצרות היום, מה עמדתך? מה זה, זה בראש מעיינינו, לפחות כמו הוויזות היום.
הוא ברח לניו יורק ווושינגטון כדי שלא תשגע אותו בדברים.
לא, זה לא אתנחתה קומית, רוב האנשים בארץ לא צוחקים מזה.
אני יודע, תכף זה ייגמר בזה שזה יחול מהכנסת הבאה.
אתה מנוע מלהתייחס לעמדתך בסוגיה של עצם
הדיון? מה אתה חושב?
הוא דיפלומט.
אם עכשיו היית מראיין שגריר במדינה אחרת שהוא דיפלומט במשרד החוץ, והיית שואל אותו מה דעתו על הרפורמה המשפטית, ונגיד שהוא היה נגד, היית שמח שהוא התראיין עכשיו? מה היית חושב?
תלוי מה הוא היה אומר. אני אידיוט?
אבל עכשיו אני אשאל אותך שאלה שאתה לא יכול שלא להתייחס אליה. צפינו בנאום של ראש הממשלה ביום שישי, פה בשעוננו 4, אצלכם זה היה 9 בבוקר, נכון כזה?
נכון.
נאום באמת יוצא מן הכלל, שלהבדיל מהפעמים הקודמות, לא כל כך כוון לצופים בישראל, אלא לצופים בקהילה הבינלאומית, והבחירה של נתניהו אפס לא נראית לי מתאימה לשואל קרבות ותקשורת מסוג הזה. הייתה תמונה של אולם ריק, המשלחת, עוד 2-3 מזכירות כנראה מהמשרד שלך, ויציע של חברים, זה לא קצת כואב הלב?
טוב, קודם כל אני שמח שלא איבדת את חוש ההומור מאז שראיתי אותך פעם אחרונה.
זה הדבר היחיד שמאפשר זה
לשירות.
אני ממש לא נעים לי להפריע, אבל זמננו קצר.
זה תמיד שאני שואל הזמן קצר.
לא, אבל אתה שואל כל הזמן, מה הבעיה?
אני שואל כל הזמן, בסדר. אז בואו נחזור למים הפלסטינים.
כיוון שאני טיפלתי בתיאום זמני הנאום, היינו מודעים לכך שהאולם יהיה ככל הנראה לא ממש מלא, כי בתשע בבוקר יום שישי רוב השגרים פה לא כל כך מגיעים מוקדם, ועדיין כמו שאמרת זה כוון בעיקר לעולם הערבי, והשעה של הנאום היא בשעה שהיא טובה מבחינת הצפייה בעולם המוסלמי, וזו כרגע המשימה המרכזית של ראש הממשלה, כפי שהוא הגדיר אותה, הנושא של נורמליזציה עם העולם הערבי.
תודה רבה. סוכה כבר בנית שם בשדרה החמישית על הפארק?
עדיין לא, אני כנראה אסתפק באחת הסוכות שחב"ד מקימים כאן, או ליד האום.
חג שמח, חג שמח, שגריר ישראל.
חג שמח, תודה רבה.
לכל המאזינים ולכל אזרחי ישראל שיש להם עכשיו פטור מויזה.
ברור, חג שמח.
תודה רבה. ולומר שלום וערב טוב לחבר הכנסת ניצב בדימוס יואב סגלוביץ'.
שלום.
ראש אגף החקירות במשטרה וסגן השר לביטחון פנים לשעבר, מיש עתיד.
חבר כנסת,
בסוף
ניצב.
כל זה צריך להגיד שלום.
ערב טוב.
כן, יש לנו לפחות שני דברים לשוחח עליהם, וננסה להתכנס באמת למבזקים. הטבח אתמול, הטבח שהיה אתמול בחברה הערבית, 6 סך הכל, אחד בחיפה ועוד 5. אתה תכננת איזושהי תוכנית להיאבק בזה, והיו לכם הישגים לפחות בתחילת הדרך עד שהתחלפתם. מה היית מייעץ לעשות עכשיו?
תראה, אני חושב מה צריך לעשות, גם אני אמרתי את זה יותר פעם אחת לממשלה, זה פשוט להמשיך את התוכניות, לא להפסיק אותן. לצערי, התוכניות הופסקו גם אם כלפי חוץ אומרים שלא. הטיפול צריך טיפול כלל מערכתי, ועוד פעם, זה לא עבודה ביום, ליום יומיים, אבל המצב שבו אנחנו נמצאים היום זה ממש על סף עיבוד השליטה, ולכן מה שאני ממליץ, מה שמציע, מה שאני קורא, מה שאני מבקש, מה שאני דורש, בכל מה שתגידו, זה פשוט לייצר תוכנית לאומית לעניין זה שהיא קיימת. לא צריך להמציא גלגל, צריך לתת לגלגל להסתובב, אבל ראש הממשלה צריך להחליט קודם כל שהוא אחראי על הדבר הזה, שהוא מחבר את כל משרדי הממשלה בצורה משמעותית אמיתית ולוקח אחריות על העניין. דווקא ביום הזה אני לא רוצה להיכנס לפינה של בן גביר עם כל התקלות שהוא מייצר מעצם מינויו, אבל טיפול כזה הוא צריך להיות טיפול הוליסטי רחב, ולכן הממשלה במליאתה וראש הממשלה צריך לקחת את העניין הזה לידיו. אני מודע על האילוצים הפוליטיים, ודווקא בשל העובדה הזאת אני רוצה לנקות את הפוליטיקה מהאירוע. יש חובה לממשלה, לכל ממשלה, לקחת את התוכניות ולהמשיך עליהן בשיא הקצב, בהובלה של ראש הממשלה.
יואב, אני לחלוטין מקבל את התזה שלך, אבל אני עדיין סבור שמרבית הזמן והספירת מלאי הזו של הקורבנות במגזר הערבי הולכת על הראש של בן גביר. אני רוצה להציע לך תזה וחצי. אחת, שהעובדה שראשי הפשע, ראשי ארגוני הפשע בישראל, נמצאים מאחורי סורג בריח, תודות לעבודה של המשטרה, העבירה את הזרקור אל הערבים. שתיים, שלמרבית הצער, נדמה לי שגם המפכ"ל אשם.
לא, תראה, אני חלק את זה לשתיים. קודם כל, אני חושב שזה לא נכון. העניין הזה, יש פה כמה רובדים של פשיעה. לא הכל זה ארגוני פשיעה במובן הרגיל שאנחנו מדברים עליהם. אבל על מנת באמת להתמודד, אני לא מנקה כהוא זה את אחריותה של המשטרה. אבל המשטרה, אותה משטרה, אותה פרקליטות, אותם בתי משפט, שהיו גם בשנת 2022. ואני אומר את הדברים באחריות וגם במקצועיות. ומנסה לנקות בכל זאת האירוע הפוליטי מפה. ולכן אני מדבר לראש הממשלה, אני לא מדבר לאף אחד אחר. עכשיו הוא יודע את זה, כי הדברים האלה אני מדבר עליהם כבר מינואר. ומינואר אני מזהה את העניין שהפסיקו להפעיל את התוכנית. בסוף זה סיפור מקצועי ולא סיפור פוליטי. הוא סיפור פוליטי רק במובן של קבלת החלטות של המדינה, שאכן זה דבר שהוא בסדר עדיפות עליון שלה. וזאת לא החלטה אמיתית שראש הממשלה קיבל. מרגע שהמדינה רוצה, המדינה יכולה. המדינה, עוד פעם, אותה הגדרה שאומרים למדינה, זה כלל משרדי הממשלה, בהובלה של ראש הממשלה, בהובלה של צוות שרים, עם אנרגיות של הובלה, ואני דווקא עוד פעם, אני מנקה את האירוע הזה מהתקלה של בן גביר, הכי קל להיכנס לפינה הזאת. זה שהוא הביא אסון עלינו בהרבה מאוד מובנים, רוצה לנקות את זה. יש תמונת מצב, 188 נרצחים, זה לא רק נרצחים, זה אירועי ירי שעולים בסדרי גודל, זה אירועים של חשש ופחד ברחובות, מדינה אסור שתאפשר את הדבר הזה, אני אומר שהמדינה רוצה, היא יכולה, נכון לרגע המדינה הזאת, לא רוצה, לא מוכיחה שהיא יכולה, לא שמה את האנשים הנכונים לטפל בזה, ולכן הגענו. ואחרי שאמרתי את הדברים הקשים האלה, אפשר, אם רוצים, ואני קורא לראש הממשלה, פשוט לעשות.
חבר הכנסת סגלוביץ', כל מי שדיברנו איתו אתמול אמר רוגלות. לקחו למשטרה את הרוגלות ועכשיו היא לא יכולה למצוא את הרוצחים. למיטב זיכרוני, תפסו רוצחים בארץ גם לפני שהיו רוגלות. למה הטכניקה הישנה לא עובדת?
לא, אז עוד פעם, אני אגיד שני דברים. תראה, קודם כל אני חושב שנכון וטוב שיהיו למשטרה רוגלות, אני התווכחתי על זה רבות. בוועדת חוקה, במקום לעשות את הדבר הנכון של תקן את האירוע הזה, מקים ועדת חקירה. לכן אני אומר שרוגלות צריך, אבל פה אני מסכים איתך, לקלוט את העניין הזה, העלייה בפשיעה בגלל הרוגלות, את זה אני לא מוכן לקבל ברמה המקצועית, כי הרוגלות או התהליך של ההפסקה בעקבות אותם כתבות, אותם בדיקות שהיו, היה כבר בתחילת 2022. זה לא הסיבה, ולמרות הכל, אני הייתי מאוד רוצה שיהיו רוגלות למשטרת ישראל. אבל מה שצריך לעשות עכשיו זה להתנפל על האירוע הזה, ולהחליט שזה יעד לאומי של הממשלה הזאת. ואני אומר עוד פעם, האחריות היא על ראש הממשלה, ואפשר לעשות את זה. עכשיו, יודעים איך לעשות את זה, כי הכל כתוב, רק צריך לקבל החלטה שעושים את זה. זה עניין של שוק שחור לדוגמה. זה רק דווקא משהו שכאילו לא קשור לאירוע ירי. הנושא של השוק שחור והטיפול בו, יש תוכנית מפורטת שצריך לעשות אותה מחר בבוקר. במקום הדבר הזה, בא סמוטריץ' ממציא זה גלגל חדש, במקום לקחת את מה שכבר מוכן ולבצע אותו. בנושא החשבון אפקטיביות זה מוכן, בנושא השוק השחור זה מוכן. יש דברים שמחר בבוקר אפשר לעשות אותם, הממשלה עוסקת בספינים במקום בעבודה, לצערי הרב, אפשר לעשות אם רוצים, לא ביום, לא ביומיים, לא בהבטחות, לא בטוויטר, עבודה סיזיפית קשה, שנכון להתחיל אותה גם אם באיחור של 9 חודשים.
טוב, תודה רבה לך,
רצינו לשאול גם משהו על הנבצרות, לא רצית לשאול, רוני?
לא, יש לנו עכשיו דיון שלם על הנבצרות, אבל ביקשת, קיבלת. סגלוביץ' על הנבצרות,
בבקשה. לא אכנס אפילו לפרטים. רק דבר אחד, כל החלטה שיקבל בית המשפט, אני באופן אישי, ולדעתי כל מדינת ישראל וכל נבחרי הבזות צריכים לעמוד מאחוריה. לא משנה טיב ההחלטה ולא משנה. אתם יודעים הרי שדעתי שצריך לעשות אחרת, והחוק הזה לא היה נכון שיחקקו אותו, ואסור להכיל אותו מהכנסת, וצריך להכיל אותו רק מהכנסת הבאה. אבל כל החלטה שתהיה, כולנו, אם רוצים לחיות במדינה מתוקנת, צריכים להוריד את ראשנו בפני בית המשפט, ולא להוריד את...
ועל זה אמר מנחם בגין המנוח, שלפעמים גם את המובן מאליו צריך לומר, ומוטב שיאמר. תודה רבה לך, חג שמח.
תודה רבה, חבר הכנסת סגלוביץ', חג שמח, ובואו נתעסק באמת בגץ הנבצרות, שלום וערב טוב לנתאל בנדל, כתב המשפט של ישראל היום.
שלום.
אהלן, שלום, שלום.
ספר מה קורה.
מה קורה? הדיון עדיין נמשך, הדיון בעתירות נגד חוק הנבצרות. עכשיו אנחנו נמצאים בשלב של סבב תגובות, זה בעצם הסבב האחרון. אני מניח שיש, יירשמו כאן עוד שעה, שעתיים של דיון, ולאחריהם הוא יגיע לסיומו.
ומה מתרשם?
עכשיו תנסה להסביר לי משהו. אומר הנציג של היועמ"שית, במשטר דמוקרטי לא ייתכן שמי שלא נבחר ידיח ראש ממשלה, וגם מעולם לא הייתה לה לברב מיארה סמכות להכריז על נבצרות של ראש ממשלה. אז על מה כל הוויכוח?
הנושא הזה עלה גם בדיון הקודם, וכשהוא אמר את זה, הנשיאה חיות אמרה לו, בסדר, אבל במקרה של אריק שרון, היועמ"ש דאז מני מזוז, הורה למזכיר הממשלה לכנס את הממשלה להכריז על נבצרות, והלא בג"ץ קבע שהוראת היועצת המשפטית לממשלה מחייבת, זאת אומרת שברגע שהיא מורה למזכיר הממשלה לכנס את הממשלה ולהצביע, אין לה שיקול דעת.
אבל הממשלה יכולה להחליט שהוא לא בנבצרות. היא הייתה חייבת להתכנס, אבל לא הייתה חייבת להכריז.
לשיטה, נקרא לזה על פי פסיקת בג"ץ שההוראה מחייבת, אז כן, היא הייתה צריכה, לצאת להוראת היועמ"ש.
אני חושב שבלי לסבך, את העניינים, אני חושב שהתשובה היא שהחוק, המצב החוקי הקודם היה נחה, החוק הזה מבקש לתקן אותו, ולכן זה לא נכון היה להכיל אותו בגלל פחדים שהיועצת המשפטית מלכתחילה אמרה שהם פחדים שלא שייכים לשום מציאות, כי לא יכילו את זה על נתניהו. אבל אם יקרה שיקרו דברים בלתי צפויים, מדינה צריכה שיהיה לה הסדר משפטי לעניין של נבצרות. אין הסדר כזה היום, זה סוג של נוהג. קיימת לקונה בעניין הזה, ולא רוצים לפרש את האחרת. עכשיו היא גם מציר... כן.
הרי חוק יסוד הממשלה, לפני שהוא תוקן, הוא מנע את האפשרויות שניתן להוציא ראש ממשלה לנבצרות, ומכלל הן אתה שומע עליו, זאת אומרת, אם המחוקק קבע איך ניתן, הוא בהכרח
סגר את היתר.
נכון, בדיוק. אז יש, האם יש לקונה או אין לקונה, היא ויכוח משפטי. כי מי שמקבל את הפרשנות שאמרתי עכשיו, מבחינתו אין לקונה, ואומר עורך דין רבלו מטעם הממשלה, אנחנו רק באנו להבהיר את המצב, כי ראינו את חוות הדעת של היועמ"ש מנדלבליט, שהוא חושב שהוא יכול להוציא לנבצרות, ולכן ראינו צורך לתקן.
ומה עולים השופטים על זה?
אני אגיד לך עוד מילה אחת חשובה, רוני, כי היו הרבה מאוד ידיעות לרובם... לדעתי אינה נכונות, על דיונים שנרחים בלשכת היועמ"ש הקודם.
נכון, הכחישו את זה, זה כבר לפני שנה כמעט, 8 חודשים.
אבל תשים לב שתמיד, בדיוק, אבל תשים לב שתמיד הכחשות היו משהו בסגנון, לא קיימנו, אתה יודע איך נתניהו שומע את זה, גם לא נקיים. ולמעשה במשך שנים, אף אחד מטעם היועץ המשפטי לממשלה לא בא ואמר את מה שהיועצת אמרה לפני כמה חודשים, שהאפשרות להוציא ראש ממשלה לנבצרות, גם אפילו בניגוד, גם שהוא מבצע אפילו פעולה בניגוד עניינים, בניגוד להסדר, היא כל כך מרחיקת לכת, שכרגע, למרות שהוא אמרה את פי ההסדר, את פי היועצת, זה אפילו לא על הפרק, אפילו לא עכשיו.
עכשיו תן לנו במשפט, מה כבודו שיש לו הרבה מאוד שעות בבית המשפט העליון, משקלה וטריה בבית המשפט, טענות, תשובות, שאלות שופטים, תשובות וכאלה, לאן זה הולך?
אז כבר אנחנו יודעים שהחוק עצמו לא ייפסל. אנחנו יודעים שהשאלה שנידונה כעת היא על דחיית התחולה.
תחולה.
נכון, ומהדיון לא ברור דחייה למתי. זאת אומרת, אם אתה מניח שהדחייה של החוק, של כניסתו לתוקף, תעיין את הממד הפרסונלי הבעייתי, אז למתי אתה דוחה? כי למשל אומר
העותר... לבחירות הבאות.
ואם נתניהו שוב ייבחר, אז זה לא יהיה נתמי מה
דפסה. יש כללי משחק, המשחק מתחיל מההתחלה, יש שריקת סיום ברגע שנקבעות בחירות, או ברגע שמתקיימות הבחירות, ושריקת הפתיחה, גם אם נתניהו הוא הקפטן של הקבוצה שמתמודדת, והוא נבחר, התחיל המשחק מחדש, קבעו את הכללים לפני פתיחת המשחק, ולא תוך כדי המשחק.
אבל הפרסונליות עדיין קיימת, ולכן אומר העותר, מהתנועה לאיכות השלטון, הם אומרים שהדחייה צריכה להיות, כל עוד נתניהו ראש ממשלה.
אין פסק דין כזה. נו באמת. אז אתה עלול להגיע למצב שבו פסק הדין הוא פרסונלי.
אין תקדים כזה, לא קיים. אני חושב שזה מה שיהיה. כך אני מבין ותופס את האווירה בבית המשפט ככל שצפיתי.
ואני מקווה שיסתכלו, לא כל השופטים...
ברור, ברור, פה אין שאלה קיומית, פה בית המשפט בבגץ הסבירות לא יכול לחיות עם 8-7 שהוא מבטל את עילת הסבירות. במשפט הזה הוא יכול לחיות עם רוב של 6-5, 6-5, נכון?
לא ברור לי למה, אבל בסדר.
גם בעייתי.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה לכם.
טוב. חג שמח. חג ואנחנו שמח. ממשיכים לדוש בעניין הזה, ושלום לעורך הדין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית.
שלום עורך דין
שלום
שפר.
לכם, שלום, שלום לכם. שלום.
אתה חושב שאין בעיה לבטל חוק יסוד כזה?
תראה, במדינה נורמלית, בית משפט לא אמור לעסוק בביטול חוקי יסוד, אבל במדינה נורמלית גם היה אמור להיות לנו חוק יסוד חקיקה, שהיה קובע
או מחוקקים נורמליים.
כן, מהו חוק, מהו חוק יסוד, איך מבטלים חוק, האם בכלל, מה התנאים לחוק יסוד, באיזה רוב הוא צריך להתקבל, אולי תמיד הוא צריך לחול רק מהכנסת הבאה, כי אחרת מה הטעם בחוק יסוד, אם הוא לא מקנה איזושהי יציבות, אם אפשר לשנות אותו ברוב של 2-1, איזה מין חוק יסוד זה. זאת אומרת, אנחנו כולנו צריכים לעמוד ולהתבהר על כך.
זה שאין חוק מתיר לבטל חוקי יסוד? לא הבנתי.
אני אומר עוד פעם, יש לנו את החלטת הררי, מלפני 75 שנה, שקבע שבמקום חוקה, שעליה הוכרז בהכרזת העצמאות, במקום חוקה, יהיו לנו חוקי יסוד פרקים פרקים, שיעבו יחד חוקה. תאמין לי שאף אחד שם שקיבל את ההחלטה הזאת, לא יעלה על דעתו, שאחת לחודש וחצי, תתכנס הכנסת לתקן חוקי יסוד, כדי לפתור את הבעיה של השר הזה, או של ראש הממשלה הזה.
אבל זה הדיון שהיה לפני שבועיים, לא, זה הדיון בחוק הסבירות, בביטול התיקון לחוק עילת הסבירות, נכון?
לא, זה טיפה שונה. בחוק הסבירות, אני חושב שהשאלה המרכזית היא, בגבי הסבירות, השאלה היא, האם חוק יסוד שפוגע בערכי הדמוקרטיה יכול להיות תקף? זאת שאלה לשעצמה. האם בכלל פגיעה בסבירות זו פגיעה בדמוקרטיה, והאם אם תהיה כזו פגיעה, האם זה בחוק יסוד כזה יכול להיות תקף? פה השאלה היא הרבה יותר מצומצמת, כפי שאני מבין אותה, במקרה הזה. כאן השאלה היא, שימוש לרעה בסמכות המכוננת. זאת אומרת שבאים ממניע פרסונלי, וכולם מסכימים שהמניע פה הוא פרסונלי. שמעתי אתכם מדברים על זה לפני רגע, לפתור בעיה קוניונקטורית, שבעיה פוליטית של שר כזה או אחר, או...
לא רק, אני חושב שרוני אמר שהחוק שהיה קיים לפני כן היה חוק נכה, כלומר צריך היה לתקן אותו.
בסדר גמור, אבל יש כללי משחק, כמו שהסברתם יפה, אפשר לשנות אותם, בבג"ץ, בזה שהוא הוציא צו על תנאי מצומצם רק לגבי מועד התחולה, הוא בעצם גילה דעתו, כבר, עוד לפני הדיון היום, שהוא לא מתכוון לבטל את ההסדר עצמו, שהוא ראוי, אבל השאלה היחידה זה, האם מותר לכנסת לשנות כללי משחק ממניעים פרסונליים תוך כדי המשחק.
אז תהיה רגע פרקליטו של הצד האחר. ממה בנימין נתניהו מבוהל?
אני חושב שזו פרנויה. משום שהיועצת המשפטית הודיעה לפני זמן מה כבר, שהיא לא מתכוונת, היא לא חושבת שיש כאן נבצרות, היא לא חושבת שניגודי העניינים ככל שהם ישנם...
וכשהיא מצהירה על זה לבג"ץ, זה לא מרגיע את הפרנואיד הכי פרנואידי?
אתה שואל אותי על דיסציפלין...
אתה היית עורך הדין שלו.
לא, אבל כשיש לך מצב כזה של אי אמון בין שני אנשים, אי אמון טוטלי, אז הוא פרנואיד והיא פרנואידית.
עורך הדין של היועץ המשפטי לממשלה, לצורך העניין יהודה שפר, אומר בבגץ, זה מה שאומרת מרשתי, קרי מדינת ישראל, תירגע. עשר דאגה מלבך, בגץ רושם את זה ברישומי השופטים, יצטט את זה בהחלטה, זה אותך, זה לא היה מרגיע.
לא, כי היועץ הקודם, בנסיבות מיוחדות, הוא אמר...
היועץ הקודם איננו, יש עכשיו יועצת. זה אותך, זה לא היה מרגיע, וגם אתה די חושש לפעמים לגורל מדינת ישראל, אני אומר.
כי אני לא מאמין להם, נכון?
אתה לא מאמין
להם? אני גם לא מאמין לנתניהו, שאומר לי שהוא לא יקים מדינה פלסטינית, אני לא מאמין לו.
אז בשביל זה מחמתי לך. אבל אני אומר שהעורך דין אומר את זה בבגץ, והשופטים רושמים את זה, והצטטו את זה בהחלטה שלהם. עדיין הוא צריך, זה נראה לי סוג של פרינציפ.
כי הוא יגיד, הנסיבות השתנו, שמענו את זה אלף פעם.
קדימה יהודה, קדימה, סליחה.
בוא ננסה עוד פרשנים רגע, ולא לנושאים הפסיכיאטרים. אני חושב שנוח ליותר מדי שחקנים במגרש הפוליטי, במיוחד גם לראש הממשלה, שהקרקס הזה מתנהל. זאת אומרת, אין רצון אמיתי למנוע התנגשות בין רשויות, למצוא פתרונות פרגמטיים. יש רצון כרגע ליותר מדי שחקנים על המגרש, דווקא להעצים ולהגדיל לחולל את הקרקס הזה, כי כל אחד זה משרת את האינטרסים שלו מכל כיוון שהוא. בית המשפט נקלע לסערה הזאת נגד רצונו. אני מבטיח לך, אני מכיר את השופטים האלה, לא מכיר אישית, מכיר את הפסיקות שלהם, מכיר את ה... הם יעשו הכל להימנע.
ברור.
תרשה לי להציע תזה אחרת. שמענו את עמית, את השופט עמית אומר בדיון הקודם על הסבירות, שדיקטטורה לא באה בבת אחת, היא באה לאט לאט. קפקא לפני 100 שנה אמר, פסק הדין לא בא בבת אחת, ההליך המשפטי הוא פסק הדין. כלומר, בית המשפט והיועצת המשפטית, נוח להם להחזיק את הדברים האלה תלויים ועומדים. כשיש חרב מונפת מעל צבא.
זה גם הייתה טענה נגד אהרון ברק, שעשה כל פעם היה מפריח איזה יונה ועוד יונה ועוד יונה, לראות את הקל והמים, ואז פתאום היינו מוצאים את עצמנו על היבשה.
גם אהרון ברק, אני, אין לנו זמן לנתח את נכון. זה, אבל גם לא היה כזה אקטיביסט כמו שאתם מתארים, ובסך הכל גילה ריסון רב, אני יכול להוכיח את זה, אבל...
עזוב, זה לא הדיון, חשוב, זה לא הדיון.
לא, עוד פעם, השופטים שלנו בסך הכל הם מרוסנים, והם לא סוסי פרא, הם כמו שמתארים אותם. הם לא רוצים התנגשות בין הרשויות, הם לא רוצים את הדבר הזה שפוגע בכולם, ופוגע גם באמון הציבור בערכת המשפט. יש יותר מדי פוליטיקאים שכן רוצים את זה וכן נהנים מזה. הלוואי, יש היום, להערכתי, יש לפחות 80 חברי כנסת שיכולים להגיע לנוסח מוסכם של חוק יסוד חקיקה, אם לרגע כל מה שהם היו שמים לנגד עיניהם זה טובת המדינה וטובת הציבור.
תודה רבה, נקודה טובה לסיים את התזה שלך, עורך דין שפר, תודה רבה לך, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, חג שמח לך, תודה רבה.
חג שמח, תודה רבה.
שלום וערב טוב לעורך הדין נדב העצני, פובליציסט בישראל היום.
שלום נדב.
שלום לך. שמעת חלק מהדיון האחרון שלנו?
כן, שמוע שמעתי, ומה נעשה שלצערי, אני חושב קצת אחרת.
למה לצערך? זה זכותך מלאה? אנחנו לא
מבקשים ממך לבוא לדבר?
כן, לא, לצערי, כי הסיטואציה היא מאוד מצערת. היא מאוד מצערת, קודם כל כיוון שאני, יש לי כבוד רב מאוד למערכת בתי המשפט הישראלית, שאני חושב שבסך הכל היא מערכת טובה גם יחסית לעולם. ויש לי כבוד והערכה לשופטים מסוימים בבית המשפט העליון, שאני חושב שהם נוהגים לא נכון בסיטואציות האלה. שופטים שאני מייחל ללקוחות שלי ולי
שידונו
בתיקים כל עוד זה לא מגיע לפוליטיקה. אני לא רוצה לתת שמות, אבל לא אתן שמות כי אני מופיע בפניהם.
אני יכול לבקש ממך שתכוון את הצער שלך גם שאתה חושב שהדיון על הסמכויות ולתכלית ראויה, רק יש לך בעיה עם זה שזה נותן פתח להמשך עשייה כראש ממשלה, כפונקציה אחרת, מכרעת, לאנשים שצריך היה להפסיק להם את הפעילות.
לא, בוא נגיד, אז שנייה, אני אקוף את מה שאתה, אני אתייחס ואני אקוף את מה שאתה אומר.
אני יכול להגיד שאני לא הבנתי.
למה?
הוא חושב שראש ממשלה,
הוא חושב שראש ממשלה או פקיד ציבורי אחר רם דרג, שסרח או שמצטבר עליו חומר כאילו הוא סרח, צריך לסיים את התפקוד השוטף שלו. ועדיין הוא חושב שלא צריך למסור את הסמכות הזאת
ליועצת המשפטית לממשלה.
רגע, 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 חברים, בוא, תנו לי, אני אומר כמה משפטים
רצופים.
בדיוק,
בדיוק. דבר.
אחד, כידוע לכם, ואני מניח שידוע גם למרבית המאזינים, אני לא בדיוק מחסידיו של בנימין נתניהו. אני חושב שנתניהו, לו היה פועל למען הרעיונות שהוא מתיימר לייצג, ולמען המחנה שהוא מתיימר לייצג, לצערי, כמו שארי אמר מקודם, זה לא כך, הוא היה פורש מזמן, כי הוא לא עושה טוב, לא עושה טוב למדינה, ולא למחנה שלו. ועדיין, אנחנו בשאלה שהיא הרבה יותר גדולה מכך. והשאלה הזאת, יש כאן חוק, ויש מערכת יחסים שבין הרשויות. מערכת היחסים שבין הרשויות מקצה לבית המשפט סמכויות מסוימות, והיא אגב, בין הרשויות אני אומר, אבל היא לא רשות, ליועץ או ליועצת המשפטית לממשלה, יש תפקיד מסוים. ואני חושב שאנחנו בטירוף מוחלט של ה... פונקציונליות של כל אחד מהשחקנים האלה. והדוגמה הזאת היא, הרי מה קרה כאן? כתוצאה מהעובדה שיש גורמים שמנסים להדיח את נתניהו בכל מחיר, הם יזמו עתירות לבגץ, ועשו ניסיון לעשות שימוש בחוק הנבצרות. חוק הנבצרות לא נועד לתכלית הזאת. לא נועד לכך להדיח ראש ממשלה, גם אם הוא הפר הסכם ניגוד עניינים. בהנחה שהוא הפר, או יפר. זה לא תפקידו של חוק הנבצרות. ואז באה נתניהו והקואליציה, וחוקקו מחדש כדי לנסות לסתום את הניסיון הזה מתוך פחד. עכשיו, אתם נאמר מקודם, האם זה פרנויה? אני לא יודע, כיוון שכשאני רואה את העמדות של היועצת המשפטית לממשלה, בכל מיני תיקים בתקופה האחרונה, ובוודאי בתיק הזה, אני כבר לא יודע מה פרנויה ומה לא. אני אזכיר לכם את עוד שיבוש מאוד מאוד יסודי, שנוגע לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. באה היועצת המשפטית לממשלה באמצעות ראש מחלקת הבגצים, ואומרת, אני בכלל לא מחליטה, אני מגישה את עמדתי לממשלה, והממשלה צריכה להחליט. אבל בגץ קבע, ולדעתי בצורה משובשת כבר לפני שנים,
ולא רק בגץ, גם היא תיתן, ברגע שאני מגישה את עמדתי, אתם חויבים לה. כי אני הפרשנית של החוק, ולכם אין עמדה עצמאית.
בדיוק, בדיוק ככה.
זה ברור שזה מעגל שוטה.
ולכן אנחנו בליקוי מאורות, והליקוי הזה, יש כאן מאורות, יש כאן
נדב,
בית המשפט העליון בשבתו כבגץ.
אתה רואה, לא הפרעתי לך, כי אתה יודע שאני חולק על דעתך בלא מעט עניינים ושותף לדעתך. אני עדיין אומר לך שאנחנו מציירים את זה, כולנו, משני הצדדים, בצבעים הרבה יותר מדי זורחניים, מאשר הם באמת. המדינה הזאת התקיימה די בסדר, עד שבא לעולם ה-so-called רפורמה הזאת. היה לנו טענות, והיה לצדדים אחרים טענות, ואתה טענת, ואני טענתי, ובית המשפט טען, והפרקליטות, והיועץ המשפטי טען. בוא, המדינה הזאת התנהלה לפחות מבחינת זכויות של אנשים
בצורה מסודרת. עד שמישהו החליט שהוא מחפש תירוץ להפיל אותה. והמחאה מצאה תירוץ ולא הסיבה.
בסדר.
שלוש שנים מתכננים את זה.
נדב,
אבל מראיינים נכבדים. רגע, מראיינים נכבדים.
כן, אבל יש לנו חצי דקה.
אני אומר את זה בחצי דקה, שקודם כל, טרפת נתניהו משני הצדדים, היא ימיה ארוכים מימי הרפורמה. ובית, בדיוק כמו שארי אומר, אכן, הרפורמה, גם אם נעשו טעויות ונעשו טעויות יסודיות וחמורות באופן שהציגו את הרפורמה מלכתחילה, זה לא אומר ששכחנו את הכל.
טוב.
זה לא אומר שאפשר להשמיד את הקרקע מתחת לכל המוסד המשותף.
נדב העצני, עורך דין נדב העצני, פובליציסט בישראל היום, תודה רבה לך, דברך מאלפים, חג שמח.
חג שמח.
ובכן, יש לי הבהרה לפני שאנחנו נעבור לפרסומות. ביום 5 ביוני, השנה, במסגרת תוכנית זו, ראיינו את אישי גליק, מנכ״ל ארגון בצלמו, בנוגע לפנייתו לפרקליט המדינה להגיש ערעור על החלטה לזכות את עדל הייב מאישום אונס של ניצולת שואה בת 82. במהלך הראיון, הבעתי את דעתי האישית, כפי שציינתי בשידור, על סמך הרגשתי ואמונתי, כי אלמלא היה הנאשם באונס ערבי, המרואיין לא היה דורש להתערב בהחלטת בית המשפט. בעקבות מידע שנמסר למערכת על ידי מר גליק ופרקליטו, לפיו גליק פועל גם נגד פגיעות מיניות של יהודים, אני חוזר בי מהדברים שאמרתי על מר גליק.
שכוח. דוקטור מרדכי קדר הוא מזרחן וחוקר במרכז בגין סדת למחקרים אסטרטגיים. שלום וערב טוב מוטי.
שלום מר קדר.
שלום והברכה לשניכם.
תודה רבה.
בעוד אנחנו מפנטזים לנגב חומוס בריאד, אתה מקשיב לשגריר של סעודיה בירדן שגם מואמן לרשות הפלסטינית, ונשרף לך הפיוז. ספר למה.
בן אדם ביקר ב-26 לחודש, לפני יומיים, ביקר ברשות הפלסטינית כדי להגיש את כתב האמנתו לנשיא מחמוד עבאס, וזאת למרות שבהסכמי אוסלו אסורה שזו איננה מדינה, אבל הם עושים את זה כדי לתקוע לנו אצבע בעין. הוא, אחרי שהוא עושה את זה, הוא כותב בטוויטר, כן, כמו נייף בן בנדר אל סודרי, הוא השגריר בירדן, לשעבר היה שגריר בקנדה, אדם שהוא מצוי בתוך ההוויה הפוליטית הסעודית לפני ולפני. הוא כותב כך, בתרגום לעברית. ממדינת פלסטין האהובה, ארץ כנען, מיטב האיחולים, יחד עם אהבת אדוני, משרת שני המקומות הקדושים, זאת אומרת המלך, ומעלת אדוני יורש העצר, זאת אומרת מוחמד בן סלמן. שימו לב פה לשני הדברים. דבר ראשון, מדינת פלסטין האהובה, כאילו כבר קמה מדינה, והחמור יותר זה ארץ כנען. זאת אומרת, שלילת העובדה שזה ארץ ישראל, ואל תשכח שהפלסטינים מייחסים את עצמם לכנענים כדי לומר, אנחנו היינו פה לפני בני ישראל.
הוא גם מדבר על מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים.
הוא כבר חילק את ירושלים, זה כן, בנאום שהוא נשא שם אל מול המצלמות, הוא כבר חילק את ירושלים.
ואני שואל, אני הקטן והדל באלפי מנשה, שואל, מה גורם ליהודי כל כך בקי, כל כך מכיר את כל העניין הזה, להתרגש משגריר שהיה בקנדה, ואיך נאמר, גירשו אותו בדינות לירדן ולפלסטין. אז מה, בעצם זה שהגיש כתב האמנה בסדר, עבר על כללי דיפלומטיה בינלאומית. טוויטר, באמת, עם כל הכבוד.
פה מדובר באקג.
של השגריר, של השגריר. לא של יורש היצר הסעודי.
אין שם מקריות. זה לא מדינה כמו פה שכל אחד אומר מה בא לו. שם יש בעל בית. ושם אדם לא יעז לומר דבר ולא על דעת הבוס.
בדקת לאחרונה אם הוא חי עדיין, השגריר הזה?
חי ונושם ובועט ומה שאתה רוצה.
אז אתה אומר שבשעה שהם מדברים על נורמליזציה איתנו, הם ממשיכים בעצם לדרוש מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים. מה אנחנו אמורים לעשות?
לא הגזמת קצת, באמת. אם זה מה שאתה אומר.
דבר ראשון, תאר לעצמך שישראל הייתה, אתה יודע, הוא גם קונסול לרשות הפלסטינית בירושלים עבור סעודיה. זאת אומרת, קונסול סעודיה עבור הרשות הפלסטינית בירושלים. ככה זה תפקיד שהוא קיבל לפני כחודש. תאר לעצמך שישראל תמנה את רוני בר-און להיות קונסול ישראל עבור החוסים בריאד.
רוני בר-און לא הסכים.
לא, תאר לעצמך.
לא, אני לא מסכים. אתה יכול לכפות עליי את זה, חוטי.
אבל ימצאו פרייר שיסכים.
כן, אבל אני שואל אותך באמת, מר קידר.
רוני, אל...
תראה, עומדים יורש העצר. רגע, עומדים יורש העצר. ועומד הנשיא ביידן. וניצב בתווך... בנימין נתניהו שמדבר בינתיים עם ביידן, לא יודע אם כבר דיבר עם אדונה יורש העצר, ואתה מתרגש מאיזה, סליחה על הביטוי, יידיש הוא לא מדבר, נכון, אז אני ארשה לעצמי, פקקתי שגריר לפלסטין? תגיד לי.
שוב, אתה מדבר בדיוק, כמו שדיברו לפני 30 שנה, כשערפאת אמר שהשלום איתנו זה שלום חודייביה. זאת אומרת, שלום זמני.
כן, אמרו, אז הוא אמר, טוב.
עושים רק בשביל, אז אומרים, הוא אמר. אבל זה מה שקרה.
בסדר.
האינתיפאדה השנייה הייתה סוף השלום הזמני.
בסדר. אני אנסה להפעיל את הסמכויות שלי. אני אבקש שבן סלמן ידבר פומבית ויגיד שהשגריר הזה ימיו ספורים, כשגריר, לא כבן אנוש, כנושם.
דוקטור מוטי קידר, תודה רבה.
תודה רבה, חג שמח, מוטי, חג שמח, בוא נהנה מהחג.
מה שאני אומר, זה שישראל הייתה צריכה להגיד להם, חבר'ה,
טוב.
אין מסע ומתן עד שאתם לא אומרים שזה ארץ ישראל, של העם היהודי וירושלים מאוחדת לעולמי
עוד. אני לא צריך את זה שהממשלה תגיד את זה, ולא שהערבים יגידו את זה, אני יודע את זה בפנים, בלב.
מזלזלים בנו.
טוב, מותקי,
יורקים
טוב.
עלינו ואנחנו אומרים שזה גשם.
בסדר.
זה איך לא לחיות במזרח התיכון.
חג שמח.
אתה לא מבין את המזרח התיכון.
חג שמח, מר קידר, אנחנו, יש לנו עוד מישהו
רבה.
שרוצה לספר לנו משהו אחר. חג שמח.
תודה רבה. ונאמר שלום וערב טוב לדוקטור גיא שטיבל, החוג לארכיאולוגיה והמזרח הקדום, באוניברסיטת תל אביב. כן,
שלום, דוקטור שטיבל.
שלום לך.
שלום.
מצאתם בדרך חברון בירושלים, שזה די אמצע העיר, קבר, ובקבר עצמות צרופות, ומראה יפהפייה, ואתם אומרים אשת ליווי יוונית?
אתם לא מתביישים.
אולי היא בת תגיד. ישראל כשרה, שחס ושלום נשרף הבית שלה ו...
זה אמצע העיר מבחינת צפון דרום, אני אקל אליך, מבחינת מזרח זה כמעט הקו היותר מזרחי של ירושלים דרך חברון.
אז דרך חברון במקרה הזה, אני אתקן את שניכם, נמצאת בדרומה, ממש בדרומה, דרום מזרחה של ירושלים, ממש קרוב לקיבוץ רמת רחל, לקו הירוק.
גרתי אל יד, באבו תור גרתי, אז אני מכיר טוב.
אז לא רחוק משם.
נכון.
אז בואו נעשה סדר. רשות העתיקות חפרה חפירת הצלה ונפלה, כמו שקורה לא מעט פעמים, על מערת קבורה, והסתייע וחפרו אותה. ובאמת מה שנמצא שם מעיד לנו כארכיאולוגים עדות ברורה שלא בת ישראל קבורה במקום. קודם כל מדובר בקרמציה, וכשאנחנו מדברים על קרמציה זה לא מנהג ישראל.
קרמציה שריפת גופה.
שריפת, אכן כן, אפילו בעברית שיחה, כמו שלמדתי לאחרונה, קבורת אופרה באלף. אכן, והתברר שיש קבר די מפואר, שהשקיעו השקעה רבה, עליהם הדרך, וקבורה בו אישה. עכשיו נכון, יש מסורת.
איך יודעים שהיא אישה אם זה אפר?
לפי עצמו.
לפי?
בדיוק, יש שתי דרכים לעשות קרמציה. יש קרמציה מוחלטת שאז נשאר באמת רק אפר אדם.
ואז לא יודעים.
ואז לא יודעים שום דבר. במקרה הזה...
מצאתם עצמות.
יש עצמות, והעצמות...
ואז יודעים, זה קל.
נכון. עכשיו, מה שהעיד שמדובר באישה היה גם הממצא, כי בסך הכל מה שנמצא היו ארבעה מסמרים, וחפץ מתכת יפהפה באיכות השתמרות באמת פנומנלית, חפץ למוזיאון, והחפירה היא של רשות העתיקות, ליאת עוז, וכשהם סיימו את החפירה, הדבר התגלגל לפתחי, ואני מודה שנשמטה לי הלפת התחתונה, מכיוון שמדובר באחד בסך הכל, 63, אחת מ-63 מראות שיש לנו בכל העולם.
החפץ הוא מראה.
החפץ הוא מראה עם המכסה, ולמצא עם המצאה סגורה.
זה מראה אישית כזאת קטנה, כי אנחנו ברדיו צריכים לתאר לאנשים. מראת איפור, שהגברת מקרבת אותה לפניה, ומתאפרת.
יש פה שלושה גברים שמדברים, אנחנו לא ממש קשרים לעדות, המראה היא לא קטנה, היא יותר גדולה מכף היד של כולנו, ואני אגיד יותר מזה, היא שוקלת 600 גרם, זאת אומרת, יותר מחצי קילו מתכת, מאוד יקרה, מה שאומר שהאישה הייתה חייבת להיות ממעמד גבוה. עכשיו, אתם שואלים את השאלה המוצדקת.
יש לנו חצי דקה, חצי דקה.
בחצי דקה נאמר שנשים ממעמד גבוה לא יכלו לגור בנקודה הזו, מכיוון
ש... ולמה זה לא אשתו של מי שאתם אומרים שהיא הייתה ליווי שלו?
כי נשים מהעולם הזה לא יצאו מהבית, נשים ממעמד גבוה לא יצאו מהבית, היחידות שכן יצאו מהבית היו מה שאנחנו קוראים היטיירות, שהן כמו גיישות, והן הצטרפו, אנחנו יודעים גם לאלכסנדר הייתה אחת כזו שהצטרפה, ולמעשה כשאנחנו מחברים את החתיכות החסרות, זאת אומרת את העובדה, שמדובר בתקופה של אלכסנדר מוקדון, שמדובר בקבורה של אישה יווניה, ושיש מראה, ואין יישוב ליד, קיבוץ רמת רחל והיישוב הקדום שהיה שם לא התקיים באותה תקופה, אנחנו בעצם נשארים עם קבר על אם הדרך, מה שאומר שיכול להיות רק האפשרות הזו שאנחנו מדברים עליה.
טוב, תודה רבה. גיא שטיבל, המוזיקה כבר מתנגנת, זה אומר שאנחנו מסיימים. תודה רבה לך, חג שמח, האורחים והמפיקים שלנו היום, אפרת קורמן ושמואל בן סימון, אחראי לשידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, מיכל קדוש ומאורות רטה, אחרינו ספורטים קופמן והיללי. תודה רבה רוני,
חג שמח.